בוקר טוב לכולם, יום חמישי, א' ראש חודש אדר, משנכנס אדר מרבין במתכונות, סליחה, בשמחה. אנחנו היום מתחילים את חודש אדר. חודש אדר, חודש נהדר. חודש שיכול להיות נהדר או חודש נהדר, שהיית מעדיף שלא יהיה.
למה?
ומדוע?
זה פוצע.
זה הכל תלוי בהתנהלותו והתנהגותיו של האדם. בהיבט שבו הוא מתבונן על חודש אדר. וכבר אמרו דורשי רשומות, אדר ראשי תיבות ר' ה'. כי א' זה א', זה אחד, וד' זה ארבע, ויחד זה חמש, והרי נשאר, והרי יש לנו רמז לראש השנה יום הדין. חודש אדר הוא חודש מיוחד במינו כמה שמסיים את השנה כולה. וכמו שנאמר במגילת אסתר, החודש 12 הוא חודש אדר. אז נכון, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, אבל אין שמחה אלא בשמחה של מצווה ולא שמחה של עוללות. והעוללות אינה שמחה. על כן, השנה שזכינו לחודש ה-13 הוא חודש אדר, ממילא זה חודש מיוחד במינו. לטוב ולמוטב. והאדם צריך לשקול היטב את מעשיו בחודש אדר ב' כדי שלא יהיה חס ושלום דומה לאדר א'. כל תוספת שאנחנו מקבלים היא לא על מנת שנעשה את מה שעשינו, כי בשביל זה לא צריך תוספת, כבר עשינו. כל תוספת שלא תהיה היא על מנת לעשות יותר טוב ממה שכבר עשינו. אז התוספת יש לה ערך והיא שווה, אבל אם היא זהה, בשביל מה התוספת? וכמו שאומרים, יוסיפו לך שנות חיים, לא בשביל שתאכל ותשבע ותשמין, אלא כדי שבשנים שיוסיפו לך תעשה דברים שלא הספקת בטוב, בתוספת. וכל המוסיפים, מוסיפים לא מן השמיים, ואיך הדברים קשורים לפרשת השבוע, בפרשה שלנו, או הנושא שלנו, אולי בכללי, שמו, תפתחו בבקשה כולם בספר תהילים פרק צד יגבד. מזמור?
לעשה.
שכולכם מכירים. אתם אומרים אותו, אנחנו אומרים אותו, כולנו אומרים אותו, בבקשה לפתוח תהילים. צד יגבד, אנחנו אומרים אותו מדי שבת בשבתו. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות להשם ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות, עלי עשור, עלי נבל, עלי היגיון וחינו, כי שמחת אני השם בפעוליך במעשה עליך הרנן. רבותיי, זה לא מבחן אם אני יודע או לא, אלא שתתבוננו פנימה ותגידו לי מה כתוב עכשיו. מה הפסוק הבא?
מה גדלו
מעשיך? לא שמעתי.
מה גדלו
מעשיך השם כולם בחוכמה, עשית מלאר את גניך, לא? יפה, תקראו בפנים.
וואו.
מאוד עמקו מחשבותיך, רבותיי, והפסוק הבא הוא בשבילנו. מה אומר הפסוק הבא?
נשבע
לא ידע. וכסיל לא יבין את זאת, וזו הנושא שנדבר עליו היום בפרשת פקודי. מי שיהיה קצת יותר בעומק בפסוקי הפרשה מוצא את עצמו מתפלא פלא גדול. רבותינו במדרש אומרים שמשה רבנו מונה ומפרט לפרטי פרטים, וכמו שכתוב אצלכם, אומר הקדוש ברוך הוא מתאר את מה שמשה רבנו עושה, הוא מונה ומפרט לפרטי פרטים את החומרים שהובאו למשכן והיכן הם במציאות. ומדוע? למה צריך למלות, לספור וכולי? כדי שלא יבואו כל מיני פוחזים, ובמילים אחרות כל מיני קשקשנים, שיגידו רגע, איפה מה שנתתי? בטח משה שם בכיס. ולא יהיה תיק 1,000, תיק 2,000, תיק 3,000, תיק 4,000, אלא תיק משה רבנו. הוא לקח לכיס, ככה יחביא פה, יחביא שם, אני רוצה לראות. טוב, משה רבנו רוצה חשבון, אומר להם, הנה, קיבלנו כך וכך, זה הלך לכאן וזה הלך לשם, הנה זה פה, הנה זה שם. אז כולם רגועים, נכון? יש דין, יש מה שנקרא הצהרת הון, הכל בדוק, ספור ומנוי, איזה יופי. כמה נורא הדבר הזה, כמה נורא הדבר הזה, שהמהר"ל מפראג אומר, בגור אריה, על פרשתנו, אתם יודעים למה כתוב אלה פקודי המשכן, משכן העדות? משכן מלשון משכנתא, מלשון משכון. אתם יודעים למה חרב המקדש הראשון והשני, אומר המהר"ל? בגלל שהיה פירוט כל כך גדול על כל פרט ופרט מדברי המשכן, ואין הברכה שרויה אלא בסמוי מן העין, ופה הכל פורט, וממילא חרב המשכן. ואני שאלתי לעצמי שאלה, לא הבנתי כלום. אם משה רבנו פירט בפרטי פרטים את כל מה שהיה במשכן, אז מה היה צריך להיות ללא ברכה? מה צריך היה להיות עין הרע? המשכן? המשכן? במקדש לא פורט. אמנם פורטו הכלים, אבל לא השווי הממוני, ואין פה כל דבר הלך. למה חרבו המקדשות? ולא חרב המשכן, שהרי המשכן נגנז? שאלה נוספת, שלא ברורה לי. מי שיהיה בפרשת השבוע, שיעשה זאת היטב היטב, עם זכוכית מגדלת, או עם מיקרוסקופ, יגלה דבר נורא יפה. שמשה רבנו מפרט את פרטי פרטים, את הקצב, את הנחושת, את הארגמן, תולעת שני. אבל רבותיי, איפה הזהב? אין פירוט של מילימטר של זהב, של גרם זהב. נו, יש לכם חשד יותר גדול מזה? משה רבנו, איפה הזהב? לא אמרת לנו כלום? איפה הזהב? שמה לקחת הצידה, שמה אספת. למה משה רבנו לא מפרט את הזהב? שמעתי הסבר לזה. נו באמת רבותיי, מי מהאנשים שכאילו חושבים שמשה רבנו שם בכיס? כל מיני אנשים פוחזים, פשעים, כל מיני כאלה. תגידו לי, ראיתם פעם מישהו מאלה שנותן זהב לבית המקדש? שנותן זהב לבית כנסת? בחלום. מי נותן זהב? אלה הצדיקים, אלה שליבם דבק בשם. אלה שליבם דבק בצדקה, במעשים חיוביים. הם לא יערערו אחרי משה, הם יודעים שמשה איש האלוהים. לא צריך לתת להם חשבון. הם יודעים שמשה רבינו לא ייגע בדבר וחצי דבר. והכל מה שהיה קודש הלך לקודש. וממילא איש בער לא ידע, אוכסין לא אבין את זאת. המדרש בתנחום הפקודי, נגיע אליו עוד מעט, מסביר קצת את מה שלמדנו עכשיו, קראנו בפרק צדיבל בתהילים. אבל המקור הראשון שלפנינו פותח אצלכם במקור מספר אחת, ויקה משה את המשכן ויתן את אדניו וישם את קרשיו ויתן את בריחה ויקם את עמודיו. אומר בעל הטורי, ויקה משה את המשכן, מקור מספר שתיים אצלכם, משכן לא נאמר, אלא המשכן, לרבות משכן של מעלה. דהית בפסיקתא, כשציווה הקדוש ברוך הוא למלאכים של מעלה להקים לו משכן למעלה, כמו שמובא בזוהר הקדוש, בפתיחה לפרשת השבוע שלנו, בשמו של רשב"י, שמה שיש בעולמות העליונים יש בעולמות התחתונים בדיוק כדמיון הצל. זה מול זה, וכמו שיש אדם כאן למטה, יש אדם כאן למעלה. וכשם שיש ירושלים של מטה, יש ירושלים של מעלה, וכשם שיש משכן של מטה, יש משכן למעלה. וכשם שיש כפתורי הפרחיה ממנה יהיו, כאן יש במנורה העליונה. וכשם שלפנים אלו יש זקן ופאות, כך יש בדמותו למעלה זקן ופאות. וכשם שהוא מדבר כאן בעולם הזה, כך הוא מדבר בעולם העליון. וכשם שהוא עושה מצווה בעולם הזה, כך הוא עושה מצווה בעולם העליון, וחד ושלום בהפך. העולם הזה אינו הפקר, ולכן אנחנו בבחינה של איש בער לא ידע. וכסיל לא יבין את זאת. ואנחנו ממושכנים. משכן מלשון משכון, שנותנים לך הלוואה ורוצים שתבטיח את הפרעון, לוקחים ממך משכנתה, לוקחים ממך משכון. וזה מה שכתוב בפסוק, ויקם משה את המשכן, אבל בתחילת הפרשה, אלה פקודי המשכן, משכן העדות. המשכן הזה של השראת השכינה בעם ישראל, היא בתנאי. זה ממושכן אצלנו, אנחנו בעלי חוב. אנחנו חייבים בלבבי משכן אבנה. זה לא איזה סוג של שיר נחמד לסעודה שלישית. זו חובה עליונה שאדם יבין שכל מעשה ידיו, כל מעשה רגליו, כל מעשה האיברים שבו מכוונים כנגד דמותו למעלה. ולכן הוא המעיד, הוא החותם בסוף כל יום שנשמתו עולה למעלה ורואה ומעידה אכן היה הדבר. ואיש בער לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת, הוא מרשה לעצמו לעשות כלבבו, היינו על פי תאוותיו, על פי רצונותיו הגשמיים, וחושב שאין איש רואה ואין הדברים נכתבים בספר. יום עובר ליום בא, איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת. אדם רציני, הוא לומד את המציאות מתוך אידיאל. ישנה מציאות, השאלה איך אני מתמודד איתה. אם אני אדם עם אידיאלים, אם אני אדם עם עקרונות, אז אני מצטדר עם המציאות מול העקרונות שלי, ואני לא מתכופף אל המציאות. אני פועל על פי העקרונות. וכמובן שאנחנו מדברים מתוך תפיסת עולם רוחנית, עקרונות חיוביים, ובוודאי אין כוונתנו לומר שיש כאלה שהעקרונות שלהם הם אנטי-אנושיים, הם גזעניים, ויותר חמור, אלה לא אידיאליים, הם קרויים אידיאליים, אבל לתאוות גמורות של יצר הרע, עטופות בצלופן האידיאל. דרכו של אדם, ליצן, אם אנחנו בפורים עסקינן, הוא לומד את האידיאלים או ממציא אותם על פי המציאות. אין שם אידיאל, יש שם מסכה שלמה של שקר, מסכה שלמה של סדום ועמורה שרועים. ואדם עני שבא לבקש קצת צדקה כדי להחיות את נפשו אויב, זה לא אידיאל, זו הסכמה שמישהו החליט עליה והסביבה קנתה אותה והפכה אותה לאידיאל. זה לא אידיאל. וכולנו חשופים יום יום לאידיאלים לכאורה מסויפים, נוצצים, המתוקשרים היטב בכלי התשקורת, המכונים תקשורת, הקושרים וסותמים ולא מאפשרים לאנשים הריאליים לחשוף את האידיאל האמיתי מול אידיאל שקרי המכונה כך אידיאל. אצל האנשים הללו שממציאים אידיאלים על פי דעתם הקלוקלת, על פי דעתם האנושית הנפסדת, על פי מחקריהם שממוקדי מטרה להוכיח את מה שהם רוצים ולא מה שמול המציאות. האדם הזה מכוון על פי ההכרה שלו ותו לא, ואחד שהמציאות לא מתאימה הוא דוחק אותה הצידה, הוא לא מתמודד איתה, הוא טוען עליה אלף ואחד טענות של שקר. אומר לנו הקדושת לוי במקום מספר 3, ויקם ויקם משה את המשכן הכלל, כמו שמבואר בזוהר הקדוש, המשכן היה כדמות זה העולם וכדמות כל העולמות ודמות התורה, מה שאומר הזוהר הקדוש בפרשה שלנו, אלה פקודי המשכן, משכן העדות אשר פוקד על פי השם. אומר לנו הזוהר הקדוש, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדיוק כמתכונת המשכן, וכך גם גוף האדם. ויש מרבותינו שפרטו חלק בחלק בכל האיברים שלנו איך הם מצויים במשכן, מה מכוון כנגדם, שרוצה יעיין יחפש. אז האדם הוא משכן, הוא כמו שכתוב, ושכנתי בתוכם, ישבר לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. ישבר זה מי שלא רוצה, מי שדוחה, מי שחפש תירוצים. העיקר לא להשלים את הבערות ולא להתנער ממנה, אלא הוא ממציא לעצמו כל מיני הסברים ושאלות על שאלות. אני רוצה לספר לכם, הבוקר בדרכי לכאן האזנתי לשיעור של 4 דקות של רב, אני חושב אם אני ראיתי נכון, שמו אהרון לוי, אני יודע, לא ראיתי אותו אף פעם, רק ראיתי אותו בשיעור קצר, והוא סיפר סיפור על יהודי אחד, ניצול בירקנאו, שישב לידו בבית הכנסת, והוא אמר שמי שלא יושב לידו לא מכיר אותו, כי באמת מבחוץ הוא נראה הכל בסדר, יש לו משפחה, ילדים, נכדים, הכל בסדר, אבל הוא כמי שישב לידו ידע שהוא ניצול שואה, ניצול מחנה בירקנאו. ויום אחד הוא אמר לו, תגיד לי, אין לך שאלות על הקדוש ברוך הוא? מה, לא היית שם? אומר, מה, לי אין שאלות על הקדוש ברוך הוא. אין לי. למה? כי אני פגשתי אותו. אמר לו, אותו הרב אהרון לוי, איך פגשת אותו? מה, מה זה פגשת אותו? תראה מה קרה, אתה לא שואל כלום, הכל בצדק. אמר לו, כן, הכל בצדק. אפילו בר מצווה לא עשו לו, כי בבירקנאו בגיל 13 זה היה הגיל שהוא הגיע לשם, התעסקו בדברים אחרים, לא היה להם זמן לעשות חינגות, ובגיל 14 המלחמה הסתיימה. אבל הוא מספר שהם היו באיזה בלוק, היו שם איזה 1,000 ילדים, ויום אחד נכנס שם איזה מישהו, סימן, אמר, קרא לו עוד כמה ילדים, אמר לה, בואו איתי, והוא לקח אותם, כנראה אחד מהנאצים, לקח אותם, העמיס אותם על איזה רכב, ונסע איתם, הוריד אותם באיזה שדה גדול, אמר להם, פה תעזבו תפחי אדמה, זהו, מתי עד שאני אבוא עוד פעם? והם התחילו לצוף תפחי אדמה. למחרת בבוקר כל הבלוק הזה שהוא היה הוצא ונשלח לאושוויץ או למקום אחר, הרגו את כולם. לא פגשתי את הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, הייתי כמה ימים שם, בשדה, בלי אוכל, בלי כלום. חליתי, חליתי. החזירו אותי לבית חולים של המחנה, לא בית חולים עם חדר פרטי. חיכו, לראות. מי שיחזור להיות בריא טוב, מי שלא, יאללה, ימות. הוא אומר, אני לא יודע מה היה שם, כי הייתי ללא הכרה. אחרי כמה ימים התעוררתי, מצאתי את עצמי שוכב על מיטה נקייה, סדינים נקיים, ואחות גרמניה מטפלת בי ואומרת לי, המלחמה נגמרה. ואני שואל, רגע, אבל איפה כולם, הכל ריק? אמרה לי, כל מי שיכול היה ללכת, לקחו אותו בהליכה לצעדת המוות. כל מי שלא יכול ללכת, השאירו אותו כאן, ויאללה, שימות או מה שיקרה, לא אכפת להם. אמרתי, תראה איזה פגישה נוספת עם הקדוש ברוך הוא. לי אין שאלות. כמה פעמים בשנה אנחנו מסיימים את השנה חודש אדר, קרה לנו שנפגשנו עם הקדוש ברוך הוא פנים אל פנים, בכל מיני מקרים, כל מיני עניינים שקרו לנו, רק מהשם. נשבע לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. לא, זה לא קרה בגלל הקדוש ברוך הוא, זה קרה בגלל שאני נחמד, זה קרה בגלל שאני חכם, זה קרה בגלל שזה ככה וזה ככה. ויש לנו הרבה שאלות כל הזמן. תסתכלו בבקשה במקום מספר 5. ויחס יענן את אוהל מועד, הפסוקים האחרונים בפרשה. וכבוד השם מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו יענן, וכבוד השם מלא את המשכן. ובעלות הענן מעל המשכן יישאו בני ישראל בכל מסעיהם. ואם לא יעלה הענן ולא יישאו עד יום יעלותו, כי הענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. רבותיי, ביום קל מאוד לראות ענן. בלילה ישבר לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת, שאפילו שיש עמוד אש לא רואים אותו. לא רואים אותו, כי לא רוצים לראות. לא רוצים לראות, כי אז נצטרך לצמצם את היצרים, נצטרך לצמצם את התאוות, נצטרך להודות, מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית. עדיף להישאר בער, עדיף להישאר כסיל ובלבד, שזה יקרה האידיאל. אני איש עם אידיאלי, תוכיח לי, תראה לי, מאין לי, ושאר שאלות שמצד האמת יש להם מקום בוודאי, אבל הם בדרך כלל שאלות שאין בהם ממש. כי כאשר האדם עוצם את עיניו, כאשר האדם אינו רוצה לראות, כאשר האדם אינו רוצה להודות על האמת, לא יעזרו שום תשובות שבעולם. שום תשובות שבעולם. בעל הכרה, אדם אמיתי, שהוא לא לץ, שהוא לא לץ, אדם כזה מייסר את עצמו. מה רוצים ממנו? למה הוא מתייסר? מה קורה איתו? מדוע ולמה? והוא מתבונן ומבין שצריך להגיע לראיה אמיתית הליצן תמיד, אבל תמיד ימצא הוכחות לליצנות שלו, אישור ללמדנות המחוכמת מתחכמת שלו, וככה הליצנות חוגגת. וזה יש מה שאומר הפסוק הבא, תסתכלו, בפרוח רשעים כמו עשב ויציצו כל פועלי עוול. הרשע פורח, שגשג, מצליח, בריא, עשיר, סלבס, פורסם. ואז איש בער הופך את האנשים הללו לדמויות להערצה, דמויות לחיקוי. אבל מי שלא בער, מי שלא כסיל, לומד את המציאות מתוך אידיאל אמיתי ולא מתוך כל מיני רעיונות שקריים שקוראו קורא להם אידיאלים. תחזרו בבקשה למקור, מקור מספר 4, כי שמחתני השם בפעוליך ומעשי עדיך. הרנן אומר המדרש, שמחתני השם בפעוליך, זה אוהל מועד. במעשה עדיך הרנן, זה בניין בית המקדש שיבנה במרב ימינו. מה קדנו מעשיך השם עוד עמקו מחשבותיך, שהיית חושב לערב שמחה ושמחה. יום שנולד יצחק אבינו, ואותו יום נטל 10 עטרות כלאית בסדר עולם, לפיכך ישבע לא ידע. אלו הדיצנים והטיפשים שבדור שלא היו יודעים מחשבתו של הקדוש ברוך הוא. היינו המשכן, וכסי לא יבין את זאת שלא היה יכול אחד מהם להקימו, ולא בצלאל ולא אליה ולא הרחמים העושים את כל מלאכת הקודש. מדוע? כדי שיבוא משה ויטול את שלו. צריך לדעת שעל מנת באמת להידבק באידיאל האמיתי אלה פקודי המשכן, משכן העדות אשר פוקד על ידי משה על פי השם, פוקד הוא מלשון פיקדון. יש לנו פיקדון שקיבלנו מאיתו התברך ונהפך בנו נשמת חיים, ואין לנו רשות לקחת את נשמת החיים ולפרק אותה ולהמית אותה מיתת ייסורים ומיתה בכלל. מה שאנחנו מעוללים לנשמה שלנו זה חמור מכל דבר שרק אפשר לחשוב עליו. לקחת דבר כל כך יקר, כל כך קדוש, כל כך מרומם ומרומם, ולהטביע אותה באבק דרכים, להטביע אותה ברפש החיים, בתאוות, ביצרים, ללא מעצורים. אלה פקודי המשכן, משכן העדות. אנחנו מצווים לא בתור המלצה, קדושים תהיו כי קדוש אני. זה לא איזה מין תרגיל ביחצנות, יש לנו ציווי להתקדש, להתאר, להתעלות, להיות בנם של הקדוש ברוך הוא כמו שצריך להיות. ולכן זה לא פשוט כאשר מתעלמים מהדברים, כאשר מעדיפים לבחור באיש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת, לא בגלל שהוא לא יודע, אלא הוא משים עצמו כבער. כי איך אפשר להתעלם מהעולם הזה מול כל הפלאים והמפגשים של הקדוש ברוך הוא איתנו בשוטף, ולחשוב שזה נעשה מאליו ושהכל הולך כאילו על מפעל הפיס, על המזל. זה התפקיד שלנו כשאנחנו נסיים השבת את קריאת פרשת פקודי ונסיים את ספר שמות, ספר הגאולה, ספר הבניין, ספר המשכן. חצי ספר עוסק במשכן, תרומה, תצווה, כתיסה, ויקד, פקודי, כמעט חצי ספר. כי זה מרכז החיים שלנו, זה המשכן הפנימי שכל אחד ואחד יבנה לעצמו, לא מתוך כל מיני גישות, אלא מתוך תפיסה אחת, זה רצון השם. ועשו לי משכן! זה לא איזה מין לא יודע מה, המלצה, כמו שאמרנו מקודם, או אתם יודעים מה, יש לי רעיון, מי שרוצה, נתון לבחירה החופשית. לא. אדם יחויב להיות משכן השם, משכן אל הקודש, כי זו המשכנתא שלו, זה החוב שלו. ועל כך צריך לתת מחשבה, דיבור ומעשה. לא די בלדבר, אלא צריך לעשות. אני רוצה לסיים במה שכתוב אצלכם בתנ"ך בפרק צ"ב: מרבו מעשיך השם, מעוד עמקו מחשבותיך. זה הפסוק שקודם לאיש בער לא ידע. אתם יודעים למה? למה הפסוק הזה בא קודם? פשוט כי הקדוש ברוך הוא לא יצר בני אדם נבערים. הקדוש ברוך הוא יצר את האדם ישר, והם חישבו חשבונות רבים ונהיו בער וכסיל. אין מי שיכול לטעון אני לא יודע איך, אני לא מסוגל, אין לי כלים וכו' וכו' וכו'. כי הפסוק הקודם אומר: מרבו מעשיך השם, מאוד עמקו מחשבותיך. אנחנו נסיים ונאמר השבת חזק חזק ונתחזק. ואני רוצה אולי לברך את כולנו שבאמת נתחזק מאוד באהבת השם, בקדושה ובטהרה, בהפנמה שקדושים אנחנו בעצם היותנו עם השם, ונתחזק מאוד בבניין המשכן הפרטי שכל אחד ואחד מאיתנו מכוח זה נזכה לבנות את בניין בית השם בהר הבית במהרה בימינו, אמן ואמן. שבת שלום.